טוב, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, אנחנו, טוב, אפשר לדבר חופשי, רוצים לשאול שאלות, אין לי שום בעיה. אנחנו לא באיזה מין... כן, מה? עכשיו אנחנו, כמה מילים על הפרשה. אנחנו נמצאים בפרשת בו. בפרשת בו מדברת על ההמשך של 10 המכות של מצרים. ואחת הנקודות, אני לא יודע, היום בבוקר הזכרנו את העניין הזה של 10 כנגד 10, אנחנו לא נחזור על זה. אבל חשוב להבין שכל אחד המשפטים החזקים בפרשה אומר, אשר התעללתי במצרים, התעללתי בפרו. זה משפט, כאילו מה, הקדוש ברוך הוא מתעלל באנשים, זה לא מתאים, הוא הבורא.
נשמע אנושי מדי, יותר מדי כזה.
זה לא רק שנשמע, זה לא נשמע, זה נקרא, כאילו הקדוש ברוך הוא, הרי סך הכל, גם פרו וגם המצרים, והכל זה שלו, זה הוא ברא את הכל. זה הכל יצירה של הקדוש ברוך הוא. אז לבוא ולגבל, אני מתעלל ביצירה שלי, זה לא נשמע טוב. אז הרש"ר הירש למשל מסביר שהתעלל זה מלשון עלילה. זאת אומרת, תסתכל על העלילה, וזה חשוב לדעת מה הכוונה. התעללות זה לא מדבר שהוא התעלל בו יענה סתם בשביל הכיף, אלא יש כאן מערכת של דברים כמו סיפור עלילתי. זאת אומרת, דבר מוביל לדבר, דבר מוביל לדבר. זאת אומרת, תסתכל בפרעו מה קרה ותלמד על עצמך. כי חשוב להבין שאנחנו מדברים על התורה, אנחנו לא מדברים על סיפורים. יש אנשים, טעות שאנשים חושבים שזה סיפור של אברהם, יצחק, יעקב, משה, דברים שקרו לפני הרבה שנים, מספרים לו, זה לא סיפור. כן, יש מזה מוסר השכל. לא. התורה בעצם מספרת לנו את הסיפור שלנו. שמדובר על פרעו, זה פרעו שנמצא בתוכנו. שמדובר על משה, זה משה שנמצא בתוכנו. במילים אחרות, המילים משה, פרעו, יש להם משמעות פנימית. מה הכוונה? סתם לדוגמה, פרעו. מה זה פרעו? תקחו את האותיות של פרעו. האות הראשונה מה היא?
ה.
האות האחרונה?
ה.
מה זה ביחד?
פה.
ה.
פה.
פה. שתי האותיות באמצע מה הם?
רע.
פה, רע. עכשיו, מה זה פה, רע? איך הוא שאיבד את עם ישראל? בפרח. מה זה בפרח? פה, רח. אבל איזה פה, רח? איזה סוג של פה? רע. כי הפנימיות היא רעה. זאת אומרת, הוא דיבר יפה כלפי חוץ, אבל בפנים הכל היה רע. ככה, כל דבר ודבר שאנחנו נסתכל בתורה, יש לו משמעות. השמות יש להם משמעות. עכשיו, כאשר אנחנו מבינים, מתחילים להבין את זה, אנחנו מבינים שעצם מדברים אלינו. כי גם אנחנו לפעמים פרה. אנחנו אומרים משהו שאנחנו לא מתכוונים אליו, ובפנים אנחנו רוצים לעשות איזשהו, איזו התעללות, מה שנקרא בבן אדם, ואנחנו כאילו מציגים את זה בתור משהו אחר, משהו אחר. וזה אנחנו צריכים ללמוד. אסור לעשות את זה. זה המשמעות של פרעה, הפרעה שבתוכנו. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים לנהוג בחיים? פרעה הוא זה שמושך לטומאה. משה זה זה שמושך לקדושה. וכך גם כל השמות למיניהם. לכן, כשאנחנו מסתכלים על פסח, מה זה פסח? פסח.
מדבר,
פסח. פסח. זה הכל מפעל על הפרעה הזה. זה פרעה, זה פרח, זה פסח.
זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא פסח על הדלתות של ה...
נכון. אבל להגיד לך, מה המשמעות של המילה פסח?
פסח.
אוקיי.
זה חשוב להבין שיש לכל דבר משמעות. זה כמו שאנחנו מדברים על העני, העני שלי. עכשיו, מה זה העני? העני זה טוב או רע? אני דואג לעני שלי. זה טוב או רע? נו, מה אתם חושבים?
זה לא רע לדאוג לעני
שלי.
זה טוב לדאוג.
להיות אגואיסט זה טוב?
לא אגואיסט, אבל לדאוג לעצמך. להמשיך.
אז על פי הקבלה יש מה שנקרא העני המזויף והעני האמיתי. מה הכוונה? האני המזויף זה האגו, האגואיסט. זה אני, אני. זה מי זה פרעה? אני אלוהים, אני עשיתי את היאור, אני, אני, אני. זאת אומרת, מי הוא עובד? את עצמו. זאת אומרת, מה פרעה מלמד אותנו? פרעה מלמד אותנו על אותו אחד שעובד את מי?
עצמו.
את עצמו, שזה עבודת האלילים הכי גרועה שיכולה להיות. זאת אומרת, מה שהוא דואג זה רק לעצמו.
זאת אומרת, אנשים שיש להם אגו, הם אגואיסטים?
עכשיו נגיע, אבל אמרנו שאני, זה... אמרנו שיש אני מזויף ואני אמיתי.
נכון.
עכשיו, אם האגו שלך הוא דואג רק לעצמך, זה אני המזויף.
לא, אני מדבר על יש לי, אני התקלתי פה, אני מתקלתי פה בהרבה אנשים ש... שכביכול הם נעלבים מהר מהאנשים, בגלל שיש להם...
אגו. מפותח. זה לא טוב. זה לא טוב.
זה רע מאוד לדעתי.
בוודאי, בוודאי. זה מה שאנחנו אומרים.
הרבה פעמים מפסידים כאילו בגלל האגו שלהם.
זה האני המזויף. אז מה זה האני האמיתי? מה זה האני האמיתי? מה יש בתוכנו? חלק אלוקה ממעל. יש נשמה.
כן.
מה בעצם, הגוף הרי הוא לבוש, חשוב להבין את זה. מה שבפנים האמיתי שלנו, זה האמת שלנו, זה הנשמה הקדושה. אני המזויף זה האגו, זה היצר הרע, זה כל מה שאני רוצה בשבילי, אני, איך אומרים, ביסלי, יש כל מיני ממתקים כאלה שנקראים, יש להם לי, הכל לי, הכל בשבילי.
כיף לי, ביסלי,
הכל לי. כאילו, אנחנו מוקפים באגו הזה.
לא חשבתי על זה.
כן, אנחנו מוקפים באגו הזה.
גם הטלפון, אייפון.
למשל, ביידיש, קניידה לך, זה לך, זה לך. זאת אומרת, אנחנו לא עושים את הדברים, אבל המילים עצמם, יש להם משמעויות מדהימות. עכשיו, כשאנחנו מתחילים להבין, אז אנחנו מסתכלים בעצם, כשמסתכלים על הפרשה או על התורה בצורה הזאת, פתאום אנחנו מתחילים ללמוד כל מיני לקחים אישיים לחיים היומיומיים.
אבל מה זה האגו האמיתי?
האגו האמיתי, הלא מזויף, זה הנשמה. ומה הכוונה? אתן לכם דוגמה. אחת השאלות ששואלים באמת, למה הקדוש ברוך הוא, בעצם אחרי שפרעה מקשה את ליבו, הקדוש ברוך הוא ממשיך עוד ועוד ועוד. למה? כאילו לכאורה שלל את הבחירה החופשית ממנו. כי אם, תראה, באים לבן אדם עם אקדח לראש, תשלח את העם ישראל, אני שולח, לא, אתה לא תשלח. אני לא מבין, מה הוא יעשה? הוא יעשה מה שבעל האקדח יגיד לו לעשות. מצד שני באים ואומרים, דיברנו על זה כבר בעבר, מצד שני באים ואומרים לו, אומרים לנו, יהודי לא מקיים איזושהי מצווה, או לא עושה איזושהי הוראה של הבית דין. בית דין יש לו כוח לאכוף עליו, לקיים את אותה מצווה או את אותה הוראה. ואיך קוראים לזה? עד שיאמר רוצה אני. וזה, רגע, אני לא מבין. בא בן אדם, עושים לו, מענים אותו, עושים מה לא עושים, עד שיגיד רוצה אני. אבל הוא באמת רוצה. הרי הכריחו אותו.
נכון.
אז איך באים אומרים רוצה אני? איזה מין רצון זה?
זה לא רצון.
נכון? יפה, אז הם לא מסתדר לנו. אבל מה האמת? האמת היא מאוד פשוטה. כשאנחנו מדברים על אני האמיתי, אם זה הנשמה, עכשיו אנחנו כאן יושבים, כל אחד והרמה שלו, וזה באמת לא משנה, אבל אם אנחנו נסתכל על תוכנו, עצם העובדה שאנחנו יושבים כאן, כנראה שיש לנו נשמה יהודית. עכשיו, הנשמה האמיתית שנמצאת בפנים, מה היא רוצה לעשות? היא רוצה לשמוע בכל השם או לא?
אנחנו מורגלים ללכת בדרכי השם.
לא, אני שאלתי מה אתה רוצה לעשות, בפנים, בתוך תוכך. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך?
אצלי זה לא עובד ככה.
אלא?
יש דרך חיים ויש דרך עולם, והדרך שלי זה לא לפגוע באחרים, ולא לנסות לא לפגוע באחרים ולא לעשות רע לאחרים, וזה, על הדרך זה דרכי השם. ואני חושב לנכון ככה לעשות את זה.
אז מה אתה אומר בעצם? שבתוך תוכך אתה רוצה לעשות טוב.
אני לא אספן מצוות.
זה לא שאלה של אספן מצוות.
לא, אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו, אני לא אספן
מצוות. אני לא מדבר על מצוות.
אני חושב שזה דרך שצריך לעשות את זה.
למה?
כי זה הדרך הנכונה. אבל זה על הדרך שהקדוש
ברוך הוא... עכשיו, יבוא יצר הרע עכשיו. יבוא יצר הרע.
לא, אני...
תן לך דוגמה, למשל, אתה עכשיו, יש לך, עומדים בפניך שתי אפשרויות.
כן.
האפשרות האחת היא לעשות מצווה, אבל המצווה הזאת תגרום לך הפסד בדבר אחר. עכשיו, לפעמים אתה תעשה את השיקול, רגע, אתה יודע מה? אז אני מוותר על המצווה עכשיו, כי זה פוגע לי במשהו אחר. זה אני המזויף.
נכון.
עכשיו, אני האמיתי אגיד לך, רגע. נכון שאתה מפסיד כאן משהו, אבל באמת, תכלס, מה צריך לעשות? את הטוב.
ברור.
יפה, זה האני האמיתי. אז התפקיד שלנו זה להשליט את האני האמיתי על האני המזויף. זה ההבדל בין האני האמיתי לאני מזויף. עכשיו, כשאני שם את זה במילים של תורה, במילים של קבלה, האני האמיתי זה בעצם זה שרוצה לדאוג לכלל, זה שרוצה לדאוג לכולם, לא רק לעצמו. זה הנשמה הקדושה. העני המזויף זה זה שרוצה לדאוג רק לעצמו. זאת אומרת, יש לו יכולות, מה הוא עושה עם היכולות האלה? משתמש בפין עצמו. לעומת זאת, יש אחרים שיש להם יכולות, והם משתמשים במשל הקהילה. אז אנחנו, מה אנחנו צריכים באמת לעשות? אנחנו צריכים לנסות תמיד לקחת את ה... להבין מי הוא העני שמדבר איתנו. למה הוא נקרא העני המזויף? כי לפעמים אנחנו טועים לחשוב שהוא העני האמיתי. בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. לכן התפקיד שלנו באמת למצוא מי הוא האני האמיתי ולעשות, כמובן, מה שהאני האמיתי רוצה שתעשה. לכן, כאשר מכריח בית הדין את אותו יהודי עד שיגיד רוצה אני, מה הוא בעצם עשה?
ננסה להכריח אותו להבין את המציאות.
ולהביא אותו לאני האמיתי שלו.
כן.
זאת אומרת שבתוך תוכו, הרי משהו, למה הוא לא שומע לבית דין? כי יצר הרע מפריע לו. אז אני מסיר את יצר הרע, ואז נשאר האני האמיתי, כי הוא באמת בתוך תורו רוצה לעשות רצון השם.
השאלה היא, אני מלא פעמים יצא לי לקרוא על סרבן גט לדוגמה. זה מאוד
נכון, דבר... דוגמה קלאסית, נכון. דוגמה קלאסית.
זה אנשים כאילו שהיא לא תהיה לה את הזכות להתחתן עם בן אדם אחר,
ואז...
ואני מעניש אותה, ואני פה ואני יפה. שם. עכשיו בא
בית דין,
נכון. ובא ואומר שהיא צריכה... היא לא אוהבת אותך יותר, והיא לא זה, אבל הוא רוצה להתנקם בה בגלל שהוא לא בריא בשכלו. כי
נכון,
כי
הרי... נכון. כן.
אבל בעצם הבית דין לא מביא אותו למצב שהוא יבין תהיתי?
לא, זה התפקיד של הבית דין, זה בדיוק העניין.
אז הוא לא מביא אותו למצב של תהיתי.
אז הוא לא עושה את התפקיד שלו.
הוא מביא, הם בורחים לפעמים אפילו מהמדינה, הם מתחבאים בג'ונגלים.
רודפים אחריהם, רודפים אחריהם.
הוא לא יכול להתחבא בג'ונגל, הוא נוסע לקהילה אחרת.
כן, לא, לא.
היה איזה בחור, איזה אפילו נכון, תגיש לו, בן 36.
אז יש אנשים מיוחדים שמחפשים אותם. יש, זה לא כל כך פשוט כמו שאתם חושבים. יש, יש שליחים של בית דין שמחפשים את האנשים האלה ברחבי תבל. בשביל להכריח אותו לתת גט. בן אדם לא רוצה לתת גט לאשתו, מה הוא עושה? הוא יודע שאם הוא יישאר במקום, יכריחו אותו לתת גט.
יכריחו.
אז מה הוא עושה? יש כאן אנשים סרוטים. אני לא אתן לגט. למה? כי ככה הוא קושר אותה. אז הוא בורח לזה דרום אפריקה, לכל מיני חורים. עכשיו מה, האם נשארת מסכנה? היא לא לכאן ולא לכאן. היא נשואה לה. לא יכולה להתחתן עם אף אחד.
זה אצל הבדלים.
אז הבי דין...
חילונית תגיד שפוץ לי, אני
מסורם תיבור. הבי דין שולח שליח כדי שימצא את הבעל ויחריח אותו לתת גט.
מוצאים אותו
ממניין. יש תרגילים, יש הרבה תרגילים לעשות.
יש הרבה דברים.
הכל בסוף, הכי גרוע, מכניסים אותו לכלא.
יש דרכים, יש דרכים, יש דרכים.
עד שאתה נותן גט, כאילו בית דין רבני יכול להכניס אותו לכלא ללא הגבלת זמן.
עכשיו, מה יושב מאחורי? זה הרעיון שאנחנו כרגע מדברים עליו. האני האמיתי.
אבל בעצם הם לא מביאים אותו לאני אמיתי, באים אליו, מביאים אותו למצב שהוא נכנע.
זה אתה מסתכל על זה ככה.
נכון?
אבל הוא, בתוך תוכו יש לו נשמה. תראה, עוד פעם, זה המלחמה התמידית שלנו עם המלחמה התמידית שלנו עם היצר הרע. זה בדיוק הרעיון.
אתה חושב שבאמת בן אדם באמת גילה את עצמו ואני, אחרי שהוא...
כן, בסופו של דבר.
13 שנה סרבן גט, השאיר אותה, אנוגה קוראים לזה?
אגונה.
אגונה?
כן.
ואתה חושב שביום מן הימים, עם כל הרוע שלו, פתאום הוא גילה את הנוער, אני תראו שהוא מרים ידיים, נכנעתי.
אתה כרגע אמרת, עם כל הרוע שבו.
כן.
הכל יצא החוצה.
אז הכל יצא החוצה. אחרי שהוא נתן את הגט,
בתוך
תוכו, הוא מבסוט.
נקי.
תראה, אתן לך דוגמה, הרב דסלר כותב, יש, לכל יהודי יש נקודת אמת. מה הכוונה? הרבה דברים בחיים אנחנו עומדים לפני שלב, אנחנו לא יודעים מה לעשות, עם צומת דרכים, ככה או ככה. ואז נכנס לנו כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, ואנחנו ניסים לשכנע את עצמנו בעצם למה שאנחנו רוצים. אבל מה אנחנו רוצים? מה שאני המזויף רוצה. היצר הרע. למה? כי זה הטבע של הבן אדם, אתה רוצה ליהנות מהחיים. עכשיו, אתה מנסה לשכנע את עצמך, עכשיו, מה אתה עושה? איך תדע אם אתה עושה טוב או לא? אז אומר הרב דסלר, אם תקשיב לעצמך, אתה תגלה אם זה טוב או רע. מה זאת אומרת? יש נקודה כזאת בפנים, אצל כל יהודי. אני שמה הקדושה, אני נמצאת שם. והיא, כשאתה עושה משהו לא מי יודע מה, 100%, יש לך איזה נקיפה בפנים. משהו אומר לך, תשמע, זה לא קשר. מצד שני, כשאתה עושה משהו, שלפעמים אפילו יכול לראות לא כל כך טוב, אתה מרגיש שלמות עם עצמך. אז מה זה אומר לך? שזה בעצם הדרך הנכונה.
אתה באמת מאמין בזה שכל יהודי הוא...
תקשיב לעצמך ואתה תראה שזה ככה.
אני אין לי בעיה עם זה. אני יודע מה נכון ומה לא נכון לעשות.
יפה, נו, אז בבקשה.
ב-99% מהמקרים.
טוב מאוד. נו, זה בדיוק העניין, אז אנחנו מדברים. אבל לא כל אחד יודע.
הרבה, זה מה שאני אומר.
נכון, לכן, בשביל זה אנחנו לומדים.
אוקיי, לא, לא. בסדר, לא, סליחה, אני...
כן, כן, לא, לא, בוודאי, זה בדיוק העניין, בשביל זה אנחנו לומדים. כי אחרת, אם הכל ברור, אז אין מה ללמוד. אז הכל בסדר, אבל זה בדיוק הבעיה. כי הפרעה הזה נמצא. והוא מנסה תמיד לשכנע אותנו לעשות את הדברים, ולפעמים עוטף את זה בעטיפה של קדושה.
ומה קורה עם...
עכשיו בוא נראה לפרו. עכשיו בוא נראה את הצד של פרו. הרי אמרנו, מדברים לך בכלל חופשי.
עכשיו מה קורה לגבי אותם? הרי כמו שאתה אמרת, נשבים פה אנשים ולא משנה מה הרמה של כל אחד.
נכון.
גם אצלנו היהודים יש לך כל מיני סוגים של רמות.
כן.
מנת נסכל, גדול במשפחה לא נכונה, גדול...
נכון.
יש אנשים שלא מסוגלים בכלל לקבל את הכיוון שכאילו איך הם לומדים מה אני אמיתי בכלל, כאילו? אתה מבין למה אני מתכוון?
עכשיו, תראה.
יש להם דין אחר, או...
אנחנו, כן, בוודאי. זה בדיוק אחד העניינים הגדולים, זה שאנחנו באים ושופטים אנשים בלי לדעת מה עובר עליהם.
נכון.
עכשיו, מה... תראו, אני הרבה שנים הייתי לפעמים מתווכח עם אנשים, עד שקלטתי בעצם שאני מתווכח עם אנשים שלא מבינים על מה אני מדבר בכלל.
אתה רב נגיד הקיר.
כן, לא רק זה. הרב פינקוס זצה למשל כותב, בא יהודי ואומר לך, תשמע, מה הקטע הזה שלא להדליק אור בשבת, כן להדליק אור בשבת, זה מה, זה מטומטם. עכשיו, הוא מתחיל להתווכח איתו, מתחיל להסביר לו מעגלים חשמליים, אש וזה. הוא ישכנע אותו? בחיים לא. למה לא? כי הוא מסתכל מבחינה לוגית, איך שהוא גדל ולמד את הדברים. אז מה אומר הרב פינקוס זצ"ל? הוא אומר, אתה קודם כל תשאל אותו, אתה מאמין בהשם. אם הוא לא מאמין בהשם, חבל על הדיבורים שלך בכלל. עכשיו, אם הוא מאמין בהשם, עכשיו מכאן תתחיל. תתחיל לדבר, להסביר, תגיע לתורה, תגיע לזה, בסוף השאלה תיפול. הבעיה שלנו שאנחנו תוקפים את המקרה ולא את הכלל. מה הכוונה? על פי הקבלה, הכלל מכיל את כל הפרטים. אבל הפרטים הם בעצם מכילים בתוכם את כל הכלל. זאת אומרת, הכלל מכיל את הפרטים והפרטים מכיל את הכלל. וזה דרך אגב אחד הדברים המעניינים, שכל פעם מגנים עוד משהו. אנשים מסתכלים בעיניים, מגלים איזה מחלות יש לך בגוף. בן אדם מסתכל על הציפורניים ואומר לך איזה מחלות שלך בגוף. מה זה? איפה הקשקושים האלה? אבל זה לא קשקושים.
זה לא קשקושים.
כי בכל תא בגוף יש את כל הגוף. זאת אומרת, ככל שהמדע מתקדם, הוא מגלה את הדברים האלה. זאת אומרת, בעצם אם אני אקח תא של הגוף, אני אגלה בדיוק מי אתה.
כל ה-DNA יש לך בתוך כל תא.
יפה, אבל פעם לא ידעו את הדברים האלה. עכשיו, זה הקבלה. הקבלה אומרת את זה בפירוש. שכל פרט מכיל את הכלל. עכשיו, הרבה פעמים אנשים לא מבינים מה הרעיון של פרט וכלל. הכלל זה בעצם לצאת מחוץ למקרה. זה מה שממנו הכל נובע. הבעיה שאנחנו מסתכלים על מה? על המקרה. אתן לכם דוגמה. בא אחד הביתה, רואה את הילד שלו, מרביץ לאח שלו. שם לו סתירה, אתה לא מתבייש, מה אתה עושה? הוא עשה טוב או עשה רע?
רע מאוד.
למה?
רשום בתורה.
לא, לא, אבל... צריך להבין, אנחנו רוצים להבין, מה הרעיון?
הוא לא יסביר לו מה הוא עשה בדיוק, הוא נותן לו בראש.
הוא נכנס באמצע הזה, קודם כל הוא משתמש באיזשהו אמצעי שהוא גם לא נכון. הוא לא שונה בדיוק ממה שהוא עשה. זה לגבי היום.
הוא לא בדק מה למה בכלל
הרבה. הרב אדם סיני מסביר את זה יפה בקבלה. זה בדיוק הבעיה שלנו, על מה אנחנו מסתכלים? על מה הסתכל? על מה אתם אמיתם לי עכשיו?
על המכה. מה הוא עשה?
זה טעות, אתה צריך להבין למה הוא הרביץ לאח שלו. למה? להסתכל על הכלל, לא על הפרט, לא להסתכל על המקרה. עכשיו, ברגע שהאבא יחקור, למה יוסי ירביס למשה, ואז הוא יגלה שהוא סובל מחוסר תשומת לב, או שהוא רוצה להתבטות ולא נותנים לו, ואז מה הוא צריך לעשות? לתת לו להתבטות בדרך נכונה, כי זה צעקה. הבעיה שלנו שמה אנחנו עושים, מסתכלים על המקרה ומנסים לפתור את המקרה. אנחנו רוצים לפתור את הכלל. להסתכל. וזה בדיוק הרעיון. כשאנחנו מסתכלים על דבר בחיים, צריך להבין. כל אדם ואדם יש, הוא עולם ומלואו. וכל אדם ואדם נמצא בכל מיני מקומות כאלה ואחרים. עכשיו, מה הנקודה המעניינת? שכמו שאמרתי, אנחנו שופטים אנשים, כי אנחנו לא יודעים בכלל מי הם, מאיפה הם באו. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שום דבר. זה מה שאמרנו, דיברנו על זה מקודם, לפני שאתה שאלת את השאלה. הרמב״ם כותב שכל אחד צריך לשאוף להיות כמו משה רבנו. איך בן אדם יכול להיות כמו משה רבנו? הרי לא קם בישראל כמשה. אז מה הסברנו? אמרנו שהפוטנציאל שאתה קיבלת, אתה צריך לנצל אותו. עכשיו, פוטנציאל שלך ושלך ושלך, כל אחד הוא פוטנציאל שונה. כל אחד יש לו כישרונות אחרים.
נכון.
אז מה, אחרת, אנחנו אם היינו כולנו קופי, זה לא היה
יוצא מזה כלום. היינו גרמנים.
ועוד פעם, זה לא צחוק, צריך חשוב להבין. זה כמו בניסויים. בניסויים, אתה מחפש את הבת זוג שמה, שתהיה כמוך או שתשלים אותך? שתשלים אותך.
שתהיה שקט.
אבל זה יקרה אם היא משלימה אותך, ואתה משלים אותה. זה בדיוק העניין.
שקט.
אתם תראו לפעמים דברים מאוד מוזרים. מה הם? בכלל לא דומים. נכון, הם לא דומים. אבל הם משלימים אחד את השני, וביחד זה השלמות. אם אנחנו, זה כמו, אומרים, זה כמו בנגרות, למשל יש קרש. שאני רוצה לחבר שתי קרשים ביחד, ואני רוצה שיתפסו בלי דבק, ככה לא יתפסו. אבל אם יהיה לי זכר ונקבה, הם יתפסים.
כן, אז תראה כבוד הרב, כמה אני רוצה שזוגו עד אמת אחד מתאים לשני בדיוק כמו שצריך. אנשים היום הם...
כאן, אמרת דבר יפה מאוד, וכאן נכנסו עוד פעם לשאלה של האני המזויף והאני האמיתי. זה בדיוק העניין. כי אנחנו...
אם היה לך שקט משתך היה לך משעמם.
זה לא, עוד פעם, הרעיון הוא שחשוב להבין, כי אתן לך מה, אני פעם סיבה, לא יודע אם סיפרתי לכם איזה פעם, היה איזה, זה גם הרב דם סינה, הוא גאון, הוא משהו גם ממש, איזה זוג הגיע, הוא גם בין השאר הוא יועץ בזוגיות, מה שנקרא הנגר מרחבית, לא משנה, לא ניכנס לזה. והתכלס, והגיע לו איזשהו זוג, לא זוכר בדיוק את הסיפור, ככה פחות או יותר, הגיע איזה זוג, שהיה להם עסק. והעסק פשט את הרגל, כמעט, והאישה נכנסה לעסק והצילה את העסק. אני חושב שדיבר ששנה שעברה אפילו דיברנו על זה, נכון? והאישה הצילה את העסק. ואז הם מגיעים לרב, זה פשוט סיפור כל כך מדהים, זאת אומרת, ואז הם מגיעים לרב שיעשה שלום בית ביניהם ויעזור להם. עכשיו, מה קורה? נכנס חבר ורצה הסחורה, והבעל רצה, חבר ילדות, גדל איתו, והבעל רצה לתת, והאישה לא הסכימה וגרשה אותו מהחנות.
הבעל או את החבר?
את החבר.
אוקיי.
עכשיו הם באו, מה זה? בקס הרציני.
בקס.
אז הוא שואל אותו, שואל אותה, שואל אותה, שואל אותה, ואז בעצם הוא התברר לו התמונה, ואז הוא אמר להם, תראו, מה אומר הבעל? הבעל בא ואומר, תשמע, אשתי באמת כל הכבוד לה. הצילה את העסק. אני אומר, אני מוריד את הכובע, הוא הצילה את העסק. עליתי ממש לפי משתברג, הצילה את העסק. אבל מה? מגיע חבר ילדות שלי, וברוך השם, העסק עכשיו הולך, והוא רוצה סחורה. זרקה אותו מהחנות. מה זה? זה, זה, זה לא יפה. האישה אומרת, כן, בטח. אבל הוא לקח אצלך סחורה, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אף פעם לא שילם עליה, חייב לך און תואפות, ועכשיו הוא בא, זה חבר זה? ועכשיו הוא בא ולוקח עוד סחורה ואתה רוצה לתת לו? עכשיו, איך מגשרים דבר כזה? ואז הוא אמר להם דבר אחר. הוא אומר, תדעו לכם, זוגיות נכונה זה אחד ועוד אחד. זה לא אחד נגד אחד. זה אחד פלוס אחד, ואז יוצא שתיים, וטובים השתיים מן האחד. זאת אומרת, המטרה היא לאחד את הכוחות כדי למצוא פתרון. עכשיו, איך אני מאחד, למשל, כוחות בדבר הזה? איך אני מגיע כאן בעצם לשלום? מאוד פשוט, ממש פשוט. למה פשוט? הוא בא ואומר שמה הבעיה? שהחבר הזה עכשיו לא ידבר איתו. חבר אמיתי, כן, חבר ילדות. היא באה ואומרת, אתה לא יכול לתת לו סחורה כי הוא לא משלם. אפשר לחבר את שתי הדברים ביחד?
לא.
אפשר. אני אגיד לכם איך. תראו איך. אני אומר לו איך. עכשיו, הוא מגיע החבר, באים ואומרים לו, תשמע, אתה חבר אמיתי, נכון? אתה יודע שאתה עוד חייב לנו כסף. ואני כרגע רק הרמתי קצת את הראש שלי מלמעלה. ואין לי אפשרות לתת. בוא, תשלם לי את החוב. ואז אני אתן לך את מה שצריך לתת. עכשיו, אם הוא חבר אמיתי, יישארו חברים? הוא מבין חברים, יש לו בעיה. עכשיו, מה שהבעל רצה התקיים, הוא נשאר חבר. מה שהאשתה רצתה לא לתת לו, התקיים, גם התקיים. זאת אומרת, שאם אנחנו נאחד כוחות, וכל אחד ייתן את החלק שלו בפנים במטרה להביא לפתרון, לא במטרה להתכסח, כי אז לא יהיה
פתרון. לצעקות, כן.
בדיוק. אז נגיע לשלמות. זאת אומרת, שאנחנו מנסים להשלים אחד את השני, זה לא רק, יש לנו כוחות כפולים. אתם לא מבינים את זה. אתם יודעים מה זה כוח של שתיים ליד כוח של אחד? טובים השניים מן האחד. עכשיו, זה בעצם, זה הלימוד העצום. שלנצל את מה שיש לך לטובת השני. אמרנו אז, דיברנו גם, יש ברכה מופלאה. בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. זה ברכה שמברכים אחרי דברים שאומרים עליהם שהכל, כמו מים למשל. עכשיו, זה ברכה מוזרה. בורא נפשות רבות וחסרונן, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? בראת אנשים עם חסרונות. זה יפה להגיד דבר כזה לקדוש ברוך הוא ולברך ככה? אבל זה בדיוק הרעיון. הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את העולם ככה, למה? בורא נפשות רבות וחסרונן, חסרונן על מי? בורא נפשות רבות וחסרונן על
כל.
על כל נפש. זאת אומרת, המטרה, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. זאת אומרת, כל הבריאה כולה צריכה להשלים את החסרונות של אחד את השני, ואז יוצר את השלמות של הבריאה כולה. זאת אומרת, כל הבריאה בנויה על מה? על חסרונות והשלמות.
במענה.
ולכל אחד יש חיסרון שהשני צריך להשלים. דרך אגב.
אתה צודק, אבל פרקטית?
פרקטית, אבל אני אגיד לך עוד פרקטית. בוא נגיד שלנו עולם בלי חסרונות. יש דבר כזה?
עולם בלי חסרונות?
לא צמא, לא רעב, לא עייף.
לא, אין דבר כזה.
ממה נובע? רצון זה הבן אדם. על פי הקבלה רצון זה בן אדם.
תשעה חודשים
הראשונים. ממה נובע הרצון? ממה נובע הרצון? מחיסרון.
מחיסרון, כן. הרי
אם אין חיסרון, אין רצון.
ברגע שבן אדם יוצא מהבטן, הרי זה לא שום חיסרון.
כן.
כאילו שיוצא מהבטן, הוא מתחיל ללמוד מה הוא יכול לקבל ומה הוא יכול לתת, ואז מתחיל מופיע חיסרון בגלל...
לא, בשביל...
לא, בשביל בכלל. בלי חיסרון אין יתרון.
ברור.
בלי חיסרון אין יתרון, בלי חיסרון אין רצון. אם אני לא רעב, אני לא יאכל. ואם אני לא יאכל, אני אמות. אם אני לא רעב למידע, אני לא אלמד. אז תשימו לב שהכל... דרך אגב, אני הרבה פעמים אמרתי את זה לאנשים. כשאתה קופץ למעלה, אתה רוצה להגיע גבוה למעלה בקפיצה, מה אתה עושה פעולה ראשונה?
ולמטה.
זאת אומרת, כדי לעלות למעלה, מה אני צריך לעשות?
אתה חייב.
זה אנחנו מדברים. זה אנחנו מדברים. זה דבר טבעי. רק תסתכל על הטבע, ואנחנו רואים את הדברים האלה. וזה בעצם הרעיון, זה חלק מהלימוד שאנחנו עומדים בפרשה. זאת אומרת, הפרשה היא לא איזה מין ספר, סיפורים וזה. זה דרך חיים. לראות לנו, כשאנחנו הגענו שם למסקנה, ודיברנו על פרעה, איפה הבחירה החופשית שלו? בואו ניקח את פרעה. פרעה הרי זה יצר הרע, פרעה זה הרע. זאת אומרת, פרעה במהותו מה רוצה לעשות? הוא רוצה לשלוח את עם ישראל או לא רוצה לשלוח אותם?
לא.
בוודאי שלא. זאת אומרת, שמה הרצון האמיתי שלו?
לא לשלוח.
אז לא נשללה לו הבחירה החופשית. זה שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו לא לשלוח? להפך, אדרבה. הוא חיזק את הבחירה החופשית שלו. זה הבחירה החופשית האמיתית. רק אנחנו לא שמים לב לזה, אנחנו מבלבלים מכל מה שקורה מסביבי. זה העניין של לגלות את האני האמיתי. מצד אחד, היהודי, שאתה מכריח אותו לעשות מצווה, זה אתה אומר האני האמיתי, וזה הרצון החופשי שלו. מצד שני, אתה אומר פרעה, אתה מכריח אותו לעשות משהו, אז אתה בעצם, זה גם הרצון החופשי שלו, שהוא לא לעשות נגד. זאת אומרת, מה בעצם מגלים לנו כאן? מי אתה בפנים? מי האני האמיתי שלך? האם האני האמיתי שלך רוצה לעשות את הטוב, או שזה האני המזויף, שזה הרע? ואז כמובן, צריכים להכריח אותך לעשות את הטוב, או הבחירה החופשית שלך, מהי? של ההוא שרוצה רע, הבחירה החופשית היא רע. ההוא שרוצה טוב, הבחירה החופשית שלו היא טוב. לכן פרעה, אנחנו גם רואים אחר כך, אחרי כל המכות וכל הבלגנים, מה הוא עושה? רודף אחרי עם ישראל. תגיד, אתה מטומטם? אבל אנחנו רואים שזה בעצם פרעה.
זה מה שנגעתי מקודם, כאילו, האם כשבן אדם מטומטם, אז...
אתה אומר שנותנים לו מכות, נותנים לו מכות, הוא לא תופס.
הוא לא... אתה מכיר, אתה יודע, בבית ספר תמיד יש אחד כזה בכיתה, בא, מתגרה בך, אתה דופק לו סתירה, הוא בורח, תרחק 5 מטר, קלה אותך עוד פעם.
חוזר חזרה.
תופס אותו בהפסקה השנייה.
כן, בסדר.
דופק לו עוד סתירה.
זה כן.
איה, איה, בוכה, אל תיגע בי, אל תיגע בי, בורח עוד פעם 5 מטר, עוד פעם קלל אותך.
כן.
וזה לא...
יש לו בעיה.
זה לא שנה, זה לא שנתיים.
נכון, יש לו בעיה.
12 שנים לכל אורך הבית ספר.
נכון, יש לו בעיה.
בסוף הופך להיות ילד כפות. כן. מגיע לבית ספר לקבל כל כאילו...
כן, אבל יש... אז אתה מבין שיש לו בעיה, וכנראה שאנחנו במקום לבוא ולטפל בבעיה, אנחנו גרמנו לה להתמשך, כי הוא צעק אלינו.
ניסינו לטפל בבעיה.
אבל לא הצלחנו.
הוא לא
תפס. לא הצלחנו. אבל זה אותו סיפור שאמרנו עם הילד שיקרא את אח שלו. אנחנו טיפלנו במקרה ולא בכלל. זה בדיוק אותו בעיה. אנחנו בחיים צריכים להסתכל לא על המקרים הפרטיים. אנחנו צריכים על הכלל, מאיפה נובע המקרה הפרטי. מאיזה כלל הוא בא. מהרגע שאנחנו מסתכל על הכלל, כל העולם יראה שונה. פתאום אנחנו נבין דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם. וזה בעצם הרעיון. עכשיו, אני רציתי לעבור כאן קצת על פרק תהילי מדהים, אבל אין לנו הרבה זמן כאן.
זה מה?
מה?
זה מה?
בארבע ברבע אני עולה.
11 בדקה אנחנו חייבים להתפנות לי פה, זה בזאת שעה ו-45 דקות.
למה? אה, סתם.
קודם כל דבר אחד בפי הארץ, זה טיים זה טיים, כך.
גם את לא מכיר.
ברוך אתה אדוני מכל עם בורא פרי הארץ.
אמן.
אחד הדברים שמלווה אותנו, את העם היהודי, זה יום השבת. יש מזמור, שאנחנו רואים אותו ביום השבת, רואים אותו גם בהזדמנויות אחרות, מזמור שיר ליום השבת. דרך אגב, המזמור הזה מיוחס לכל מיני אנשים, בין השאר הוא מיוחס למשה רבנו, שהוא כתב אותו, על יום השבת. עכשיו, מה הרעיון של המזמור? עכשיו, הרש"ר הירש, שדרך אגב, במקורו הוא בא מגרמניה.
איזה רב?
הרש"ר הירש, רב שמשון רפאל הירש. אחד הדמויות החשובות בהיסטוריה היהודית הגרמנית.
כן.
הוא אחד שנלחם בתנועת ההשכלה, בצורה מאוד חכמה. הוא הראשון... שעשה דברים שאף אחד לא עז לעשות, וגם היום, במגזר החרדי, איך אומרים, לא יעשו את זה, והוא עשה את זה.
רגע, הוא, סליחה של הבורות, אבל כן. מתי הוא נפטר? אתה מדבר בלשון עבר.
הזכרה זה מהמאה ה-19.
כן, זה, הוא נפטר לפני, זה... אני לא יודע כמה שנים זה, אבל זה...
מה זה השכלה?
100 שנה, משהו כזה.
חשבתי למשכיל, אבל...
משה מנדלסון.
תנועת ההשכלה התחילה כאן בגרמניה.
מה זה תנועת ההשכלה?
התנועת ההשכלה...
1848.
הגרמנים החליטו לתת חופש לכל האזרחים, כולל היהודים, לעסוק במה שהם רוצים. היו מגבלות על היהודים במיוחד.
המנציפציה.
ואז מה שקרה, היהודים התחילו להתבולל בתוך הגויים, מה שקורה תמיד. זה בעצם יציאת מצרים, דרך אגב, זה הלימוד שלנו יציאת מצרים, זה הבעיה שלנו המרכזית.
תנועת ההשכלה, הבנתי.
בדיוק. ואז התחילה ההתבוללות, והתחילו אנשים ללכת לאוניברסיטאות, והייתה בעיה. עכשיו, הרשע הרשע תקף את הבעיה בצורה מאוד חכמה. יש מה שנקרא, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הוא ראה שחייבים למצוא פתרון שיתאים לדור הזה, כדי שלא ילכו ויתבוללו וילכו באוניברסיטאות וישפרו ממה שהם רואים בחוץ. ואז הוא בנה בית ספר, זה שמשון רפאל הירש, זה מה שנקרא הירש ריאל שול. הוא בנה בית ספר שמלמד גם מקצועות ריאליים. זאת אומרת, שלב תורה עם לימודי חול, מה שאנחנו קוראים היום. דבר שהיה צעד שרבים התנגדו לו, מבחינת מהיהדות האדוקה מאוד, כי הם ראו בזה כאילו פרצה קורית לגנב. אתה בא עכשיו ללמד, במקום ללמד רק תורה, אתה מלמד אותם מקצועות חול. אבל הרב שמשון רפאל הירש שהסתכל ואמר, אם אני לא נוקח את הפתרון הזה, מה שיקרה זה שאותם חבר'ה ילכו לאוניברסיטה, ואני איבדתי אותם. ואז מה שהוא עשה, הוא יצר מסגרת, שזה כמו ישיבה יוניברסיטי. בוא נגיד, הישיבה יוניברסיטי הראשונה בעולם, או הישיבה התיכונית הראשונה בעולם, זה רב שמשון רפאל הירש.
הייתה פה כתבה, סליחה, שהייתה
כן, כן, כתבה... כן, כן,
למדת פה בבון.
חרדים.
יכול להיות.
מי?
הרשר הירש.
כן.
היו כתבות לאחרונה על החרדים בניו יורק.
כן.
נו.
נדמה לי זה בערוץ 13.
כן, כן, ראיתי את זה בשיתי בארץ.
תקשיב!
צביקה.
הם אינסטלטורים, הם חשמלאים,
כן.
הם אוכלי אלקטרוניקה, הם בנאים.
תשמע.
אין דבר כזה אצלם השבי בבית לקבל כסף.
לא, לא. יש לכם טעות.
אני אגיד לכם למה. ראיתי את זה...
אתם לא מכירים את המגזר החרדי.
לא, בניו יורק.
אני מכיר אותו, גם בארץ. זה לא רק בניו יורק. זה לא רק בניו יורק. אני עוסק, אני עובד הרבה עם המגזר החרדי.
עושה, עשו השבוע.
מה אתה עושה? במה אתה מתעסק?
ברעיתים.
ברעיתים?
כן, כן. ברעיתים. זה מה שאני עושה.
מה, איזה רעיתים?
ההובי שלי זה רעיתים, התכלס שלי זה תורה.
אתה באת פה למסר?
כן, כן.
ואיזה רעיתים?
כיסאות, שולחנות, הרבה כיסאות ומכל המינים והסוגים, וגם רעיות כללי. אנחנו מייבאים מסין, מייבאים מגרמניה, מייבאים מטורקיה, דרום אפריקה, כל מיני מקומות.
ואיפה יש לך את העסק?
העסק בפתח תקווה.
פתח תקווה.
ויש אתר יפה באינטרנט שם, ש... אנחנו הולכים לחנויות וזה... זה לא משנה, כרגע אנחנו במיני תורה.
כן.
עכשיו, מה שקורה, דיברנו על מה?
על היהודים בברוקלין.
עכשיו, מי שמכיר את היהדות החרדית, אז תדע לך, שביהדות החרדית גם בארץ, לא רק בברוקלין, בברוקלין זה יותר רחב למסתכלים על האמריקאים, האמריקניזציה וכל הקשקושים האלה, אבל גם בארץ, דרך אגב, חסידים מאז ומעולם עבדו.
למה בישראל לא?
גם בישראל. גם בישראל.
למה לא, 50% מהם לא עובדים?
סליחה שאני קוטע פה את שניכם.
כן.
בסוף הכתבה, זה היה 20 דקות של... זה היה מאוד מעניין.
שלוש כתבות.
באו לראיין, כן, זאת הסדרה, אבל הייתה כתבה אחרי העבודה. היה גם על אינטרנט, היה גם על...
על הכל!
כל מיני דברים.
על השופטת הראשונה,
החרדית. בניו יורק, במשפט עליון, לא בבית משפט...
כן,
לא חשוב. אז באו וראינו כמה חבר'ה חרדים צעירים. בירושלים ובבני ברק, ולא אחד ולא שניים. לדעתי זה היה מגמתי כי זה ערוץ 2, זה לא זה. אמרו לו, אתה, אם עכשיו אתה...